מסכת מעשר שני, פרק שני, משנה א'. מעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה ולשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך. אז במעשר שני מותר לעשות כל שימוש לגיטימי, שזה אכילה, שתייה ושיחה. אבל לאכול מה שנוהגים לאכול ולסוך רק דבר שנוהגים לסוך. אומרת המשנה, לא יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן. אין מפתמים שמן של מעשר שני. לפתם שמן זה להוסיף לתוכו בסמים. למה לא עושים את זה? מפני שהבסמים סופחים חלק מהשמן, וזה מפסיד את המעשר שני. ואין לוקחים בדמי מעשר שני שמן מפותם. כאן כבר פיתמו את השמן. השמן כבר נספח לתוך הבסמים. למה לא לוקחים את השמן, בעצם מה שלא נספח, לתוך, בדמי מעשר שני? זה בגלל הלכה אחרת. יש דין שאפשר לקנות במעשר שני רק דבר שהוא שווה לכל נפש, ולא רק למפונקים. אולי זה דומה להלכה שראינו שלא, אי אפשר לקחת דברים שראויים להכילה רק לכהן, ולכן לא לוקחים דמי מעשר שני שמן מפותם, שזה מתאים רק לאנשים מיוחדים. אבל מפתמו את היין. היו נוהגים להוסיף יין, או להוסיף דבש, או תבלין, או פלפלים ליין. זה מותר לעשות, כי זה משבח את היין ושותים אותו כולו. נפל לתוכו דבש ותבלין וישביחוהו, השבח לפי חשבון. כלומר, אם נפל לתוך היין, שהוא של מעשר שני, דבש ותבלין וישביחוהו. עכשיו, הוא רוצה את היין הזה לפדות, להמיר אותו בכסף ולעלות לירושלים. כמה שווה היין עכשיו? מה לעשות שאחרי שנפלו הדבש והתבלין פנימה, עלה שוויו. אז כמה זה נחשב שהוא שווה? השבח לפי חשבון. כלומר, לפי השווי היחסי של היין מול הדבש והתבלין בהתחלה, לפני שהם התערבו, זה השווי היחסי גם אחרי שהוא עלה במחיר. גם אם הוא עלה הרבה במחיר, השווי היחסי הוא כמו בהתחלה. אם נגיד, היין היה שווה שני דינרים, והדבש והתבלין דינר אחד, זה אומר שהיין הוא שווה שני שליש מהמחיר, והתבלין שליש אחד, ולא משנה לאיזה מחיר עלה היין, זה יישאר היחס. אותו דבר, דגים שנתבשלו עם הכפלוטות של מעשר שני והשביחו. כאן הכפלוטות הם, מה שנפל, זה המעשר שני. והשביחו את הדגים. השבח לפי חשבון, עוד פעם, לפי השווי המקורי. עיסה של מעשר שני שהפעה והשביחה, השבח לשני. לשני הכוונה למעשר שני. כי עיסה של מעשר שני, והוא עפה אותה בעצים של חולין, והשביחה כמובן, זה כאן השבח הוא למעשר שני, זה הכלל, כל ששבחו ניכר השבח לפי חשבון, וכל שאין שבחו ניכר השבח לשני. ובעיסה השבח אינו ניכר, השבח העצים לא ניכר בעיסה עצמה, אולי ההשפעה שלה, אבל לא הדבר עצמו, ולכן השבח כולו למעשר שני. ולכן גם אם עלה מחירו, כל המחיר הוא, כלומר כשאתה פודה את זה בכסף, כל כולו הוא מעשר שני. משנה ב', רבי שמעון אומר, אין סכים שמן של מעשר שני בירושלים, וחכמים מתירים. אז מסבירים שלפי רבי שמעון בכלל אסור לסוך שמן של מעשר שני. אז למה לא סכים שמן של מעשר שני בירושלים? הרי לפי זה בכל מקום אסור לסוך. אז זה באמת קושייה, והרמב״ם לזה מסביר הסבר אחר, שגם הוא מסביר קשה. וחכמים מתירים. אמרו לו לרבי שמעון, אם הקל בתרומה החמורה, לא נקל במעשר שני הקל, הרי בתרומה אנחנו יודעים שמותר לסוך. והיא חמורה, היא אסורה לזרים בכלל, רק לכהן. לא נקל במעשר שני הקל, הרי מעשר שני ידוע שהוא יותר קל, הוא מותר לזרים, למה שזה יהיה אסור לסוך? אמר להם, מה לא? מה לא? זה כנראה מה שאמרתם, לא. אם הקל בתרומה חמורה מקום שהקל בקרשינין ובטלטן, נקל במעשר שני הקל מקום שלא הקל בקרשינין ובטלטן. כלומר, אומר להם רבי שמעון, אתם באמת הצגתם דין שבו תרומה יותר חמורה. זה למי מותר לאכול. אני מציג עכשיו הלכה אחרת. לא למי מותר לאכול, אלא מה מותר לעשות איתו. וגם אתם מודים שבקרשינים ובטלטן, שזה בעצם משניות ג' וד', יש חומרה במעשר שני יותר מבתרומה. אז למה אתם אומרים לי קל וחומר כזה? אני אומר לך קל וחומר הפוך. אם הקל בתרומה שהיא באופן כללי חמורה, אבל הוא הקל בה לעניין קרשינים וטלטן, אז אולי לכן מותר לסוך אותה. נקל במעשר שני שהוא אמנם הוא קל ביום רגיל, אבל במקרה שלנו הוא חמור. מקום שהקל בקרשינים, שלא הקל בקרשינים וטלטן, מעשר שני זה חמור בענייניו דינו בקרשינים וטלטן. אז אולי גם בשיחה. משנה ג' טלטן של מעשר שני תאכל צמחונים. אז טלטן זה איזשהו צמח שכשהוא רך, כשהוא טרי אפשר לאכול אותו, כשהוא מתקשה אי אפשר לאכול אותו, מה עושים איתו? חופפים בו את הראש או משהו כזה, משפשפים איתו משהו. אז טלטן של מעשר שני, תאכל צמחונים, צריך להקפיד לאכול אותו כשהוא ירוק, כי אז הוא ראוי לאכילה, וזה מה שצריך לעשות עם מעשר שני, ולא להגיע למצב שהוא מתקשה ולא ראוי לאכילה. ושל תרומה, בית שמאי אומרים, כל מעשיה בטהרה חוץ מחפיפתה, ובית הלל אומרים, כל מעשיה בטומאה חוץ משרייתה. אם מדובר על טלטן של תרומה, אומרים בית שמאי, קודם כל אין שום בעיה להשתמש בה גם כשהיא קשה. אז הנה אנחנו כבר רואים את החומרה של מעשר שני על תרומה בעניין טלטן. כל מעשיה בטהרה, הכוונה צריך לנהוג בה, למרות שהיא כבר קשה ולא ראויה לאכילה, ולא בטוח שהיא נחשבת עדיין תרומה מבחינה הלכתית, עדיין צריך לנהוג בה טהרה, כל מעשיה צריך לעשות בטהרה, כלומר ליטול ידיים לפני שנוגעים בה, שהידיים השניות לא יתאמו אותה כי היא כמו תרומה, חוץ מחפיפתה, כאשר ממש באים לשפשף אותה על הגוף או על השיער, שם כבר לא צריך להקפיד על נטילת ידיים, כי שם כבר היא הולכת ונפסדת. ובית הלל אומרים, כל מעשיה בטומאה חוץ משרייתה. כלומר, כל השלבים אפשר לעשות בלי נטילת ידיים. לא צריך לחשוש לה כבר, כי היא כבר קשה ולא ראויה לאכילה. חוץ משרייתה זה השלב שבו מטילים אותה לתוך מים. כנראה שתספוג קצת מים, שיהיה יותר קל לשפשף אותה. עכשיו, אתה מכניס אותה בעצמך לתוך מים? אם אתה תעשה את זה עם ידיים טמאות, אתה בידיים מטמא אותה. ולכן, את שרייתה תעשה בידיים טהורות. משנה ד' קרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים. קרשינים זה מאכל שכשהוא טרי הוא ראוי בדוחק למאכל אדם, אחר כך הוא כבר רק מאכל בהמה. אז לכן צריך לאכול אותו צמחונים, הכוונה טריים, ונכנסים לירושלים ויוצאים. באופן כללי, פירות של מעשר שני שהגיעו לירושלים, אסור להוציא אותם, אלא לאכול אותם שם. בקרשינים היקלו, למה? כי קרשינים גם ככה קשה לאכול. אם בן אדם הכניס קרשינים לירושלים, עכשיו הוא צריך לאכול את הכל, התירו לו לצאת מירושלים, אבל רק כדי לתקן אותו לאכילה, למשל כדי לטחון אותו, לעשות ממנו איזשהו קמח קרשינים, היו עושים איזה איסות. לכן נכנסים לירושלים ויוצאים. נטמאו, אז כאן מדובר שהם נטמאו בתוך ירושלים, לאו דווקא בירושלים, אבל יש להם בעיה, אי אפשר לפדות אותם, למה? כי הם בעצם לא בדיוק מאכל אדם, ויש דין שלא פודים קודשים לאכילם לכלבים. אז רואים כאן שמעשר שני זה דומה לדין קודשים, שאסור לפדות אותם לשם מאכל בהמה. אז רבי טרפון אומר, יתחלקו לאיסות, כלומר אם הם נטמאו, אז אתה צריך עכשיו לאכול אותם בצורה שהיא מנטרלת את הטומאה שלהם. איך? אתה מחלק אותם, אתה עושה מהם קמח, מחלק אותם לאיסות קטנטנות שהם לא קביצה, ואז טומאת אוכלים לא חלה עליהם, ואז אפשר לאכול אותם ככה. והחכמים אומרים ייפדו, הם אומרים בכלל מעשר שני לא דומה לדין קודשים, ומותר לפדות אותם לאכילם לבהמה. ושל תרומה, כלומר עד כאן ראינו חומרות בקרשיני מעשר שני, אבל מה לגבי קרשיני תרומה? בית שמאי אומרים שורים ושפים בטהרה ומאכילים בטומאה, כלומר מותר לשרות אותם ולשפשף אותם על הגוף, זה אבל מותר לעשות רק בידיים טהורות, כי אתה ממש נוגע בהם בידיים, ומאכילים בטומאה, כשאתה בא לתת את זה לבהמה, אתה כבר יכול לתת לה את זה בידיים לא טהורות, כי אתה לא בהכרח נוגע בהכל, ואתה שופך את זה לפניה, וזה גם ככה הולך עכשיו לאבדון. ובית הלל אומרים, שורים בטהרה ושפים ומאכילים בטומאה. עוד פעם, כאשר מטילים את זה במים, אתה לא יכול לטמא את זה ככה בידיים. כאשר אתה משפשף את זה או מאכיל את זה לבהמה, מותר גם בטומאה. שמאי אומר, יאכלו צרית, אז שמאי כאן הוא חולק אפילו על בית שמאי, והוא אומר חומרה הגדולה, הוא אומר, גם של תרומה אסור בכלל להתעסק בתומעה של זה, וצריך לאכול את הקרשינים צריד, כלומר יבשים לגמרי, שלא ייגע בהם מים וככה לא יקבלו תומעה. רבי עקיבא אומר, כל מעשיהם בתומעה, הוא אומר, בגלל שזה בעיקרו מאכל בהמה, לא צריך להקפיד על טהרתו. משנה ה', מאות חולין ומאות מעשר שני שנתפזרו. יש לו כאן עכשיו בחדר, או לא יודע איפה, יש לו כאן המון מטבעות, והוא לא יודע מה חולין ומה מעשר שני. מה שליקט, ליקט למעשר שני, עד שישלים. והשאר חולין, כלומר, הוא מתחיל ללקט, הוא יודע שהיה לו כך וכך מאות מעשר שני, כל מה שהוא מלקט עד שהוא מגיע לסך הזה, נחשב מעשר שני, וגם אם הוא לא היה מעשר שני, אז המחולל עליו, עד שישלים, כלומר, עד שישלים את הסך שהוא ידע שיש לו של מעשר שני, והשאר חולין, ואם יש לא מספיק מטבעות כי חלק נעלמו, הפסד של חולין. אם בלל וחפן, לפי חשבון. במקרה הקודם היה שהתפזר לו בחדר, אבל אם יש לו ערימה יפה על השולחן, והוא לא יודע איזה מטבע של חולין ואיזה של מעשר שני, אבל הכל נמצא שם מולו, אז שם זה הולך לפי חשבון. זה הכלל, המתלקטים למעשר שני, והנבללים לפי חשבון. כלומר, אם זה תערובת שצריך ללקט בשביל לאסוף, אז הראשון ראשון הוא למעשר שני, ואם זה רק יתערבב, אבל זה הכל נמצא מולו, אז לפי חשבון. אם הוא יודע שיש שם כך וכך אחוז חולין, כך וכך אחוז מעשר שני, ככה הוא גם מתייחס לכל חופן שהוא מרים משם. משנה וב. סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו. כלומר, יש לו כאן שני סלעים, אחד חולין, אחד מעשר שני, הוא לא יודע מי שייך למה. מביא, עכשיו אם הוא היה בירושלים, אז שיוציא את שניהם לאכילה ויוכל לתארה, אבל הוא רוצה להוציא אחד מחוץ לירושלים. מביא בסלע מעות ואומר, סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו, ובורר את היפה שבין הוא מחללן עליה. עכשיו, לכאורה יש כאן תסבוכת, מה הוא יעשה? פשוט יצהיר, זה של מעשר שני. אם זה היה של מעשר שני, הסלע המסוים הזה מצוין, ואם לא, אז השני מחולל עליו. אבל יש לנו כלל שאי אפשר לחלל כסף על כסף. כסף, המתכת כסף על מתכת כסף, וסלע הוא עשוי מכסף. למה? כי ממתי מחללים כסף על כסף? אם אתה רוצה לפרוט, אתה פורט את זה למטבעות נחושת, או מצרף את זה למטבע כסף, אתה לא עושה אבל כסף על כסף. לכן מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להביא מעות ששוות סלע, מעות זה נחושת, ואז הוא מחלל את הסלע מעשר שני איפה שהוא לא יהיה, בכל מקום שהיא על המעות, ואז את המעות הוא מחלל על אחד הסלעים, על איזה סלע, בוררת היפה שבהם הוא מחללן. אם אחד מהם קצת פגומה, אז את השנייה יבחר. מפני שאמרו, מחללים כסף על נחושת מדוחק, ולא שיתקיים כן, אלא חוזר ומחללן על הכסף. כלומר, אנחנו יודעים שיש הלכה שמותר לחלל כסף על נחושת, וגם זה רק מדוחק, כי בעיקרון נחושת היא הרבה פחות שווה כי היא מתקלקלת. מה שלא כתוב כאן זה שכסף על כסף בכלל לא, אפילו לא מדוחק, וגם כל מה שעשינו לחלל על נחושת, לא שיתקיים כן, לא להשאיר את זה מטבעות נחושת, כי זה יכול להיפסד, אלא חוזר ומחללן על הכסף. משנה זין. בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב. כלומר, הוא אוסף סלעים של, של מעשר שני, ויש לו עוד ועוד סלעים, ועכשיו הם שווים כבר דינרי זהב, לא יתחיל לאגור דינרי זהב בבית, כי אז זה יגרום לו לא לעלות לירושלים בזמן, אלא להמשיך לאגור דינרי זהב. ובית הלל מתירים, הם לא חוששים שהוא יתעכב בגלל זה. אמר רבי עקיבא, אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספם דינרי זהב. כלומר, עשיתי את זה כמובן בברכתם. דינרי זהב, יכול להיות שהחידוש הוא שלמרות שבבית רבן גמליאל היו מחמירים קצת כבית שמי, בזה הם הקלו כבית הלל. משנה ח', הפורט סלע ממאות מעשר שני. פורט כאן, הכוונה, הפוך מפורט, מצרף, יש לו מאות מעשר שני, והוא רוצה להפוך את זה לסלע. בית שמאי אומרים, כל הסלע מאות, אין שום בעיה, כך סלע כנגד כל המאות, וזהו. ובית הלל אומרים, שקל כסף, שקל מאות, אתה לא תיקח סלע, אתה תיקח שקל, שקל אחד, שזה חצי סלע, אתה תעשה בזה, זה יהיה מכסף, והשווי של החצי השני של הסלע, השקל השני, יהיה מאות. למה? כדי שכשתבוא לירושלים, יהיה מזומן לפניך ישר לקנות דברים, לא תצטרך ללכת עוד פעם לחלפן ולשלם לו עוד עמלה. וזה כמובן יבוא על חשבון המעשר שני. רבי מאיר אומר, אין מחללים כסף ופירות על הכסף, החכמים מתירים. כאן מדובר על אדם שיש לו כסף ופירות, והוא רוצה להמיר את זה, לפדות את זה בכסף ולעלות לירושלים. אז לפי רבי מאיר, לא, את החלק של הכסף אתה לא יכול להמיר על כסף. את הפירות אתה יכול על כסף, אבל לא כסף ופירות על כסף. והחכמים מתירים, הם אומרים, כיוון שמותר את הפירות להחליף בכסף, אז אגב זה גם את הכסף. משנתת, הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, כלומר, הוא הגיע לירושלים עם הסלע, ועכשיו הוא רוצה לפרוט את זה בשביל לקנות דברים שם בירושלים. בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות, עוד פעם יכול לפרוט הכל למעות של נחושת, ואם הוא יצטרך כבר לנסוע משם, אז ישמור את המעות האלה. ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות. למה? אומרים בית הלל, אני לא רוצה שיהיה לך יותר מדי מעות, אולי לא תקנה באיזה כמו שצריך, אתה תבוא ברגל הבא או מתי שתגיע בפעם הבאה, ועד אז כבר המעות של הנחושת יתקלקלו. לכן שקל כסף, כדי שאם תצטרך לנסוע בלי להשתמש בהכל, יהיה לך את הכסף שהוא נשמר, ובשקל מעות. הדנים לפני חכמים אומרים, בשלושה דינרים כסף ובדינר מעות. כלומר, הם עוד יותר חוששים, הם אומרים, סלע זה ארבעה דינרים, אז בשלושה דינרים אתה צריך שהם יהיו כסף, ודינר מאות, תסיים את הדינר מאות, תיקח עוד דינר, תהפוך אותו למאות. רבי עקיבא אומר, בשלושה דינרים כסף וברביעית מאות, כלומר רבי עקיבא עוד יותר מחמיר, הוא אומר שלושה דינרים כסף, וגם הדינר הרביעי הוא לא יהיה של מאות כולו, אלא רק רבע ממנו יהיה כסף, יהיה מאות של נחושת, כלומר 1 חלקי 16 מהסלע המקורי. ומה יהיה עם שאר שלושת רבעי הדינר כסף? יש עוד סוגי מטבעות שיכולים להשלים את זה, והם עשויים גם מכסף. רבי טרפון אומר, 4 אספרי כסף. אספרים זה בעצם כל דינר מחולק ל5 אספרים. אז אם מתוך הדינר הרביעי, 4 אספרי כסף ואספר אחד של כסף, בעצם אתה עושה אותו מעות, זה אומר שזה 1 חלקי 20 מהסלע המקורי, אתה יכול לעשות נחושת. שמאי אומר, יניחנו בחנות ויוכל כנגדה. למה אתה צריך להמיר את זה בכלל? תן את הסלע לחנווני, והוא ירשום שהבאת לו סלע, ועכשיו אתה כל מה שתקנה אצלו, יהיה על חשבון, הוא יוריד את זה מהשווי של הסלע, וככה אתה לא מסתבך לא עם מעות, לא עם כסף שנשאר, לא עם נחושת, וגם אתה גם לא צריך לשלם עמלה. משנה י' מי שהיו מקצת בניו טמאים ומקצת בניו טהורים. זה תומת מת שלהם, מניח את הסלע ואומר, מה שהתהורים שותים, סלע זו מחוללת עליו, נמצאו תהורים וטמאים שותים מקד אחד. כלומר, הם בירושלים כמובן, והוא לוקח סלע של מעשר שני, והוא מציר ואומר, הנה אני מביא להם קד של יין, מה שהתהורים שותים, אז זה בעצם חלק מהסלע מחולל על מה שהם שתו, כאילו כבר קניתי בזה פירות או יין בירושלים, אז זה מתחיל להיות על חשבון מעשר שני, ומה שהטמאים שותים הוא סתם חולין. ואז מה קורה? טהורים וטמאים שותים מקד אחת, ומה שנכנס לתוך הגרון של הטהור הוא נחשב מעשר שני, ומה שנכנס לגרון של הטמא חולין רגיל. עד כאן.